אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ירושלים, איתכם ישראל גליס, העורכת המפיקה יעל צייטלין והטכנאי פסר בגד. ואנחנו ברדיו קול חי 93.8. הערב בתוכנית שלנו גליס מירושלים, תוכנית מיוחדת על דמותו של הרב שמעון אליטוב זצ"ל. ג' שבט השנה וג' אדר, ביום שישי, 30 יום להליכתו לגנזי מרומים. הרב שמעון אליטוב היה רב במועצה האזורית מטה בנימין, חבר מועצת הרבנות הראשית, יושב ראש ועדת הרבנים וקהילות בתפוצות, חבר מועצת הנשיאות של איחוד הרבנים במדינות האסלאם, מרבני חסידות חב"ד בירושלים ורבה של מבשרת ציון. ואנחנו, כמו שאמרנו, 30 יום לפטירתו, נשוחח עם בני משפחה, תלמידיו, אנשים שהושפעו מהדמות שלו ואלה שפגשו אותו במהלך חייו. אנחנו גם בתוכנית הזאת נשמיע את קולו של הרב שמעון אליטוב ברעיון שעשיתי איתו פה לפני הרבה מאוד שנים ברדיו קול חי על ירושלים, כי הוא היה מה שנקרא יליד ירושלים, אפשר לומר איש ירושלים, אפשר לומר מאוד אהב את ירושלים, נולד בעיר עתיקה בירושלים, למד בפורת יוסף, אחרי זה נדד לכל מיני מקומות בעולם, אבל הוא מה שנקרא יליד ירושלים. ואנחנו, כשאנחנו מתחילים בתוכנית, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו בדרך כלל עם המשוררת שולמית אייזנבך. שלום לך, גברת אייזנבך.
שלום, ערב טוב, לילה טוב.
לילה טוב, ערב טוב.
אתה אמרת דברים כל כך מרגשים עכשיו על הרב שמעון אליטוב. הוא היה באמת יהודי מיוחד משכמו ומעלה. הוא היה מין, לא מין, אבל הוא היה אשכנזי בכל רמ"ח איבריו.
נכון.
מעבר לזה, הוא גם יצר סיפור מאוד מאוד מעניין עם מצגת על קנדלברה. אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, אם הכרת את הסיפור המיוחד הזה על איזושהי קנדלברה של חמישה קנים ששמרו עליה כבבת ובסוף נתנו אותה למישהו ונשברה והלכה לאיבוד, וכל המהלך הזה עד שהוא זכה להחזיר את הקנדלברה למקומה במכללה אצל אחת הבנות לבית קופרמן. יש המצגת הזאת, וזה פשוט דבר מדהים ומעניין על מה שהוא עשה, מעבר לכל הנעימות שבקול שלו, הנעימות שבדיבור, הקרבה. הוא היה גם אצלנו בחן חרדי פעם אלינו, ואשתו, אישה יוצאת מן הכלל, רבנית מזל אליטוב, מתנדבת אצלנו בארגון הרבה הרבה שנים, ושיעוזר לעילוי נשמתו.
אמן.
ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לשני שירים, ככה משהו כזה מעניין כזה, קליל כזה, שנקרא ניגונים ותיקון. יש ניגונים ויש תיקונים. רב צבי הרש, משרת מרמינוב, היה שוליה של חיית לפני שעלה לגדולה והפך להיות לאדמור ולמנהיגם של רבים. כששאלו מה ייחוסך, ענה ואמר, ייחוס אין לי, אבל לימדו אותי שישן צריך לתקן וחדש אסור לקלקל. אז יש ניגונים ויש תיקונים. יש תיקונים באמצעות הניגון, ויש ניגונים הטעונים תיקון. חנוך תופר מנעלים, ועם כל תפירה ותפירה מייחד ייחודים. וכי ייחד ייחודים ללא ניגון? יש ניגונים שזויפו במהלך השנים. הם טעונים תיקון עם כלים ישנים. בכל בית יש לבטח שק של תיקונים, והם פשוט מחכים לגאולת המתוקנים. נעל קרועה ללא סוליה, מצפה ליד צנדלה או למחת של שוליה, וכיס שנתלש ממעיל ישן וטוב, ממתין ליד אוהבת שתחברו ולא יסוב. וניגון קטן שסובב סביב עצמו, לא יודעים איפה מתחיל ואיפה סיומו. בור שנמצא ללא תחתית, מחפש מכסה מבלי להשחית. לולה אשי בדם ממולה כפתור, מחפשת מישהו שאת הכפתור יתפור. סדין ישן שהגומי נפרם ונמתח, מחכים תופרת שתתקנו ולסדין אותו תמתח. אני מאוד אוהבת לתקן תיקונים כאלה. וברקע מתנגן ניגון עליז ושמח, רגליים מתרוממות והרגש מנצח. והניגון אינו פוסק וחוזר חלילה, ושלא יפסק ונסיף ונגילה. הניגון הוא תיקון לנפש ולמידות. תיקון הוא ניתוק של דעות נפסדות, ולוואי ונזכה לשלב זה בזה, ותיקון וניגון יתחברו זה עם זה, ולא היכל הנגינה או ליד היכל התשובה, ויש אומרים שהיכל הנגינה הוא היכל התשובה והתיקון. טוב, אחד, משהו מעניין, ועכשיו בין שקלים לזכור. תמו ימי השובבים בשקלים לזכור, ראו בני חביבים, קימו וקיבלו לקיים ולהתמיד, להיות בשמחה, בשמחה תמיד. ושנכנס אדם מרבין בשמחה, להוריד שפע, שפע של ברכה, ואיזו שמחה אישית בלבד, להנות כל יהודי ולעשותו מכובד. מתנות לאביונים, לזרוע צדקות, לפזר מעות ולהסיר מצוקות, להטות אוזן קשבת לצרכים, לרומם את רוחם של אלה הנצרכים, שכן אין שמחה כשאחיך מצטער, ואין אהבה כששלחנך מתייסר. קורבנך ירצה ושמחתך תתקבל, כאשר תראו שרעך לא יתאבל. כי בכוח השמחה והדאגה לזולת, ירד שפע לעולם באופן מוחלט. ואז תזכה גם אתה לענות ממקור השפע, להמשיך בעולם כוחות עזרה וישע. יהיו קורות בתינו ספוגות מצוות, השמיים מעלינו ירעיפו טובות. משנכנס אדם מרבין בשמחה, שמחה של מצווה, ברכה והצלחה. בין שקלים לזכור, זכור נזכור. מחות תמחה את זכר המלאק, ולא ניתן למחננו חלילה להיחלק. כי בורא עולם הוא נותן לך כוח לעשות חיל, לשמור מצוותיו ביום וליל. זכור תזכור ואל תשכח. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך, תודה רבה. ובשבוע הבא אנחנו נכנסים ממש לתוך חודש אדר, תהיה תוכנית על פורים בירושלים.
בעזרת השם.
בעזרת השם.
בשמחה וטוב לבב. כל טוב, כל טוב, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום להתראות.
תודה.
באיזה נקודה שתשימו כמו מפה של ארץ ישראל וגם מפה של העולם, בכל מיני נקודות שתשימו שם סיכה, תמצאו שהרב רב שמעון הליטוב היה שם, מקריית גת ועד ברוש, בחוץ לארץ, ביוגוסלביה, ברומניה, בארגנטינה, בכל מיני נקודות בעולם, באור החיים פה בארץ, פה בירושלים, בכל מיני נקודות שהוא היה ועשה המון. בין השאר הוא גם הקים ישיבה בירושלים, ישיבה מאוד מיוחדת, ובישיבה למדו מגוון תלמידים מירושלים וגם מחוץ לירושלים. כמו שאומרים, תלמידה יותר מכולם. אנחנו רוצים לדבר עם הזמר יוני שלמה, מתלמידיו של הרב שמעון הליטוב. שלום לך יוני.
שלום, לילה טוב.
ואתה מתלמידיו של הרב שמעון הליטוב. בוא תספר לנו, ממתי אתה מכיר אותו?
שלום, שלום, בערב טוב. כן, אני זכיתי להיות אצלו בישירה בשנת תפשינון וב, משהו כזה, תפשינון וב 96. לקחתי את הישיבה הזאת דרך כמה חברים. אני בעצם סיימתי כל המסלול בישיבות החבדיות פה בארץ, התחלתי ללמוד סמיכה, איסור ויתר, ורציתי, שמעתי הרבה הרבה דברים טובים, לא, 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 לא ידעתי עליו, לא ראיתי אותו, ומהיומים הראשונים שאתה מגיע אליו, אתה פתאום ממש נדבק בחיוך, בחום שלו, ואז התחלתי חצי זמן ללמוד שם בישיבה, ואין פנימיה שם, לא היה פנימיה, לא יודע עכשיו איך זה. אז ישנתי אצל המשפחה שלי, הדודים שלי, כי ההורים שלי היו בצרפת, ובביתר עילית שם. עוד לא יגישים כמו היום, יותר נעים וקצר, אז ממש חתיכת דרך כל יום להגיע. וחזרתי שם בפריז לחג פסח אצל ההורים, ואז כאילו אחרי בזמן כאילו זמן שלי היה לי כזה קצת עצלנות לחזור, כי רק לחשוב על כל הנסיעה לבוקר, לחכות אוטובוס ולגעת תחת מרכזית לקחת עוד, זה ממש מתיש. אז אני חושב שעזבתי נראה לי את הראש חודש אייר, או קצת לפני התחילת הזמן, פתאום הטלפון מתקשר בבית שם, ממש באמצע היום, בטלפון הנייח כמובן, לא, 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 לא פלאפון, לא כלום עוד, ואני שומע את הקול שלו בעיתוב. הוא אומר, שלום, מה נשמע, איך היה פסח? ואז הוא אומר לי, נו, מתי אתה מתכונן לחזור? אמרתי, תשמע, רב, ולא יודע, אני מתלבט, חושב, כי סך הכל, אתה יודע, תמיד אחרי אייר, סיוון תמוז, זה כאילו חודשיים שלוש, והייתי יכול להמשיך ללמוד את השמיכה בבית פסד, ולהיבחן אחר כך, אז ניסיתי פה ושם, כאילו, אמרתי, אני מקום לישון, זה מאוד קשה, אז הוא שמע אותי, והוא אומר לי ככה, אני זוכר עד היום את המשפט, היות שאני מזרע אברהם אבינו, שאברהם אבינו היה מארח אורחים בבית, אז אתה אורח אצלי עד שתמצא מקום. אז כמובן שמאוד מאוד התביישתי בהתחלה, אמרתי, לא, לא, מה פתאום, אני לא רוצה להפריע פה ושם. אמר לי, יונתן, הנה, קח את הכתובת, תזמין כרטיס, כשאתה יכול, מהר, כשאתה מגיע לנתב"ג, תרים לנו טלפון, מישהו מחכה לך הבית. וכך היה. אני הגעתי עם שתי מזדות גדולות, אצל הרבי ליטוב בבית. נשארתי שם נראה שבועיים וחצי. אחר כך איזה חבר מצא לי כאילו דירה, אז עשינו שותפות שם. אבל זה היה חוויה גדולה. אני זוכר שאפילו רצה שאני אשאר שבת. אחרי כל מה שקראתי, איך היה אצלו שבת, מאוד מורומם, אז התחרתי שלא הסכמתי להשאר שבת, אבל פשוט כמו בן, ממש, לקח אותי כמו בן בית, בחדר, הוא אמר, בערב היה מביא לי את הנטלה, להתלדעים בבוקר, הייתי יוצא איתו לבית הכנסת, כשהוא מאיר אותי בבוקר, אני זוכר, הוא דופק, ונתן יום עבודת השם חדשה, או משפטים כאלה, והייתי ככה עובר ללכת לשירותים, אני הייתי ככה מסתכל בסלון, הוא כבר היה יושב, לומד, שמש ככה על הבוקר, על הסלון שלו, והוא כזה מנמנם, קצת שר, מילים פה בתורה, ופשוט משהו, באמת. אני לא אשכח את התקופה הזאת. אחרי כמה ימים, אני זוכר, היינו מגיעים, אז היינו צועדים בבוקר לשיכון חב"ד שם, איפה שמתפלל, ביחד, כאילו, אחרי כמה ימים, כמה אנשים הגיעו אליי, מי אתה, מאיפה אתה, כאילו, יש לך, אתה אחיין, נכד, מה אתה קשור? וכן, ברוך השם, אבל כל פעם שהייתי פוגש אותו אחר כך, חמימות, הוא היה כזה אור פנים וחיוך. ולא מזמן פגשתי אותו שוב בקירת מלאכי בנחלת החבל, כי יש לו במשפחה שלו, שמה, משפחת שוויקה, היקרה. וסיפרתי לו את זה, זיכרונות.
טוב, מעניין, אז היית מאוד, מאוד קרוב אליו. גם שרת לו, אני רואה שאתה, אתה זמר, גם
לא, וגם זה, כאילו, לא, הייתי בן 20-21, לא, סתם, כאילו, הוא לקח אותי ככה כפרויקט. ובאמת, אתה יודע, זה ראש ישיבה שמתקשר אליך לצחפת, כאילו, יכול לשלוח מישהו, איזה מישהו מהמגיד אישורים, מישהו שהאחראי, המשגיח, פה, בכבודו בעצמו. לקח טלפון, להתעניין, מתי? אתה בא אצלי.
ומאז אתה בארץ.
לא, אחי, סיימתי שם את המסלול, חזרתי את צרפת, עכשיו כן, עליתי בחזרה לפני 8 שנים.
ברוך השם, אז גם בזה הוא זכה, אז גם שם הייתה לו נקודה, ביהודי בצרפת שהגיע לארץ ישראל.
נכון. נכון, היוחסה את זה היום או מחר? זה בית, נראה לי, לא?
אלא בגימל.
שלושים.
בגימל, כן, יצא ביום שישי. תודה רבה לך, יוני.
בשמחה, בשמחה, ושהוא ימליץ טוב עלינו, על כולם, הוא כתב בצבא, הוא יבקש שכל מי שהגיע אליו, אחד מהתלמידים, להתפלל לו משהו, והנה דרך מאבק שאני ברושם, אני אבוא לבקר.
אמן, אמן, שישמע רק בשורות
טובות. תודה רבה לכם.
תודה רבה, תודה רבה, שלמה.
אצל יוד וחוב עולדס כל רוסק וחוב אוי נפשי חמדו אצל יוד וחוב עולדס כל רוסק וחוב
הרב שמעון אליטו השאיר צאצאים, ברוך השם, משפחות בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ. אנחנו רוצים לדבר עם אחד מהנכדים, הרב אליהו שוויקה. שלום לך, הרב אליהו.
שלום וברכה, הרב גליס.
ואתה נכדו של רב שמעון, זכית להיות נכדו של רב שמעון אליטו.
זכינו, כן. הוא היה סבא, מה שנקרא למופת, סבא מיוחד, איש משפחה. הוא היה תמיד אומר, בני בנים הרי הם כבנים. הוא היה מתנהג אלינו כילדיו, לא כנכדיו.
איזה זיכרון ככה טוב יש לך ממנו?
איזה זיכרון טוב? כולי מלא בזיכרונות טובים ממנו. אני אתן לכם דוגמה.
כן.
כשהתחלתי ללמוד גמרא, מסכת בבא קמא, התקשרתי אליו שברך אותי בהצלחה בלימוד הגמרא, בתלמוד תורה ילד בכיתה ג' ואז הוא שואל אותי, הסבא, מה אתה מתחיל ללמוד? אני אומר, בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין. או, למה אומרים נזיקין ולא מזיקין? הרי לכאורה המשנה מדברת על ארבעה אבות מזיקין. אלא מה? כשאדם מזיק לשני, הוא קודם כל מזיק לעצמו. ולכן זה נזיקין, כי זה נזק, שניהם נזקים. וזה היה מהותו של הסבא. הסבא כל חייו השתדל מאוד בצורה לא רגילה, לא להזיק לאחר, וגם אם הזיקו לו, והייתי עד לכך פעם אחת, זה היה כשהייתי בר מצווה, הלכתי איתו ביחד אחרי התפילה של ערבית שמוצאי שבת, וניגש איזה מישהו, ואמר לו, זה הערה לא במקום. סבא מסתכל אליו, ומחייך לו, ולא עונה לו בחזרה. מידות טובות כאלה, זה תמיד גדלנו בצל ההשראה הזאת, וזה הייתה המוטו שלו, לא להזיק לאחר, ולהפך, אם מישהו הזיק לך, תספוג. ומעניין שהוא קיבל את הדרכה הזאת מהרבי מלובביץ', שאליו היה מאוד קשור, עוד בגיל צעיר, מהרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, הרבי הדריך אותו בדבר הזה ממש בצעירותו. הוא שאל את הרבי, איך אני יכול להיות אהבת ישראל לכל אחד, איך אני יכול לא לכעוס. ובמכתב שלם הרבי עונה לו, הרבי עונה לו, אם מישהו אומר לך מילה לא במקום, אל תענה. תעצור כמה דקות לפני שאתה עונה תמיד. ורואים במוחש שזה עוזר. ותימן מה כתוב בחסידות על אהבת ישראל, ככה ממש הרבי הדריך אותו, והוא יישם את זה.
וזה אפשר לדעת, מי שהיה שכן קרוב אליו, אני שנים הייתי שכן קרוב אליו, ברחוב איפה שהוא גר, מול ביתו גרו מראשי הציבור הליטאי, הבן של הרב שטיימן, זיכרונו לברכה, אחד מגדולי רבני בריסק, רב ברלין ואחרים, והיה תקופה שהיה קצת איזשהו מתח, הוא לכולם העיר פנים, לכולם יצא, בבוקר אחרי התפילה יצא, לכולם אמר גוצ'אבס לזה וגוצ'אבס להוא, ונעצר ודיבר עם כולם, ונהג שנים רבות להתפלל מנחה וערבית, שם בבית הכנסת בית ישראל, בית הכנסת ששם יש מעיינים גדולים של ליטאים, לחייך לכל אחד, לדבר עם כל אחד, בידידות עם כולם, ממש לא משנה מי היו האנשים, מאיזה עדה, מאיזה גוון, מאיזה זרם, עם כולם מוכיח, לכולם הוא דיבר באיזשהו חדווה, באיזשהו שמחה. אני מתלס משנחדים...
ממש ככה.
נחדים גם הרגישו.
הוא היה גורם מאחד. אני אתן לכם דוגמה. היינו עושים את זה הרבה שבתות. בערך פעם בחודש המשפחה היינו נוסעים כל המשפחה, הורים שהיו לוקחים את הילדים, אותנו, נסוע שבת לסבא. אז אתם מכירים את השכונה, דרך משיקול חב"ד לבית של הסבא לוקחת אולי 7 דקות.
נכון.
אבל עם סבא זה היה 20 דקות. אחרי התפילה, הסבא יוצא, עוצר ליד כל האנשים בכניסה, שבת שלום לכל אחד, מה שלומך, או תכירו זה, זכה לקבל ברכה מהחפץ חיים. ותכירו, אבא שלו היה ככה, וככה הדרך לבית יצא כל אחד, להעיר פנים לכל אחד, לעשות, וגם לאנשים הפחות ששמים לב אליהם, מה שנקרא היום שקופים, אז אצל סבא, הוא, דווקא אותם הוא חיפש, הוא היה מביא איתו אורחים לבית לאכול, כל מיני אנשים שהיו בבית כנסת ולא היו מוזמנים, אנשים שחיים לבד, הוא היה מביא אותם איתנו, וככה כל הזמן ראינו את המידות הטובות שלו. זכיתי לפני 6 שנים לשבת עם הסבא, לערוך את הספר שכל המכתבים שהוא קיבל מהרבי מלובביץ', הוא קיבל מעל 100 מכתבים. ואז זכיתי זמן איכות לשבת איתו, לעבור על המכתבים שהוא זכה לקבל על הדרכות, ופשוט השתוממתי לראות את הקרבה הכה מיוחדת שהוא זכה לקבל מהרבי, וחשבתי למה הוא זכה כל כך דברים לא רגילים, דברים מכתבים, לדוגמה, הוא שלח לרבי את התמונה שלו, והרבי כותב לו, על פי התמונה אתה תעבוד בחינוך, אין בזה עוד אח ורע, בשום מקום. או הוא כותב לרבי ברכה, והוא מישהו שלא מגיש טוב, הרבי כותב לו, אתה תתקבל עצמך משהו זה נוסף, איזה הנהגה חדשה בירת שמיים, ואוטומטית הצירה של אותו אחד תהיה הטבה. או מכתב נוסף, לא היה לו ילדים אחרי חתונה 2, אז הרבי כותב לו, תהיה מסור ונתון לחינוך, ושינת לבניך אלו תלמידים, תזכה ושינת לבניך כפשוטו, ובאמת באותו שנה הם נזכדו. וככה הרבה הרבה משהו לא רגיל. וחשבתי לעצמי, סבא, מה כל כך, למה אתה זכית למשהו שאחרים לא זכו? וככה היה לי במחשבה. ופתאום נפלה לי ההבנה שהוא פשוט יישם כל מה שהרבי כתב לו, ולקח את זה ברצינות. כשהרבי כתב לו הדרכה, איזו הוראה, הוא יישם אותה מיד. ולכן הוא זכה ל... משהו בלתי רגיל.
מעניין. זה, במכתבים האלו יצא איזשהו ספר?
כן, אז זכיתי להוציא את זה לפני 5 שנים, בשורה לחתונה שבן דודי היקר דוד אליטוב, הבן של הרב יוסי, ושם שמנו צילום אורגינלי, כי היו כאלה שלא האמינו, אמרו, לא יכול להיות שיש לו כל כך הרבה מכתבים מהרב, כל כך הרבה יחס מיוחד, מברק שהרבי שלח לו לשידוך, או מכתב שרבי כותב לו, למה עצרת לכתוב, ולפלש תיקתו מאז, הוא מצייר עם מנהל חשבון, תמשיך לכתוב אליי, אפילו שאני לא תמיד עונה, היו כאלה שאמרו לא יכול להיות, ואז שמנו בתשורה את כל המכתבים, עם הרקע, עם ההסבר, עם הסיפור חיים שלו, מעל מהמכתבים שבעצם המכתבים מספרים את כל סיפור חייו, לדוגמה, אביו היה סגי נאור, אביו היה תמיד חכם גדול, בקי גדול, סגי נאור, אמו הייתה סקנית גדולה, אבל היו 7 ילדים בבית, ולא היה ממון, תקופת הצנע, הוא כותב על כך לרבי, אז דבר ראשון הרבי מרגיע אותו, הכל בסדר, יהיה טוב, הרבי מרגיע אותו. במקביל, הרבי שלח מכתב למנהל הישיבה, שכל החתונה של הסבא והסבתא שתחיה, והשנה הראשונה למגורים, הכל יהיה חשבון הרבי, על חשבון חב"ד. זה גם משהו בלתי רגיל, בעצם הרבי שילם לו את החתונה. והחתונה הייתה כמובן בהיכל הישיבה, כי זה העולם שהיה אז... לישיבת חב"ד להציע, אז עשו זה בתקופה מיד אחרי 9 באב באולם הישיבה. וככה הרבה הרבה דברים מיוחדים מאוד. אני אספר לכם עוד משהו. לפני כמה שנים הייתי בביקור משפחתי בחתונה של גיסי בארגנטינה. כן. ואמרתי לעצמי, אני אלך לבקר איפה שסבא היה רב קהילה. הלכתי שם, יש שם בית כנסת גדול, סוכת דוד. הלכתי לבית הכנסת בסוכת דוד, ואחרי התפילה ניגשתי לרב הראשי של הקהילה, בכנס גדול, כמה קומות, מניינים, כמו שטיבלח כזה גדול, וניגשתי אחרי זה לרב הקהילה, ואמרתי לו, שלום, אני הנכד של הרב אליטוב, הרב הקהילה, הרב אברהם סירויה, עצר את ה... היה שם כמה שדיברו, הוא אמר, מול כולם, כל מה שאתה רואה פה, וכל מה שאתה רואה פה, זה הסבא היקר שלך בנה. ואז הוא מספר לי, אומר לי, הבכנס לא היה פה, היה בפסטו, ברחוב אחד ליד, והיה בית כנסת קטן, בלי מניינים ביום חול, וסבא שלך פשוט בעמל רב בנה את הקהילה שיבוא להתפלל בבית, הוא היה אומר, ביארתי הקודש מן הבית, אל תתפללו בבית, תוציאו את הקודש מן הבית, תוציאו את הצלית את התפילים מן הבית, תביאו אותה לבית כנסת, אמרו לו הרב אליטוב, אבל אין מניין, תתפללו בלי מניין בבית הכנסת אבל, כי כל אחד אומר אין מניין, באמת אין מניין, והיום יש שם עשרות מניינים, אז זה... היה משהו שגם כן חוויתי לראות את התוצאות של הפעילות שלו הרבה.
וואה. אז זכית הרבה להיות ליד הסבא, ואני מתאר לעצמי שעד ימיו האחרונים.
כן, יום לפני פטירתו, זכיתי להיות איתו, הייתי נוסעת לה פעם בחודש, ויום, ממש יום לפני, נסעתי אליו עם אשתי ועם ביתי הקטנה שיברך אותה, שהיא תראה אותו, וישבנו ודיברנו. דיברנו על חודש שבט, דיברנו על י' שבט, יום ההסתלקות של הרבי, רבי יוסף יצחק, ומתחלת הנסיעות של הרבי, דיברנו על הבבא סאלי, שזה היה יום חורת, שהוא ראה איתו כמה פעמים, וככה דיברנו, והוא מאוד היה חשוב לו לימוד הרבם היומי. כשהגענו היה בדיוק אחר לימוד הרבם היומי, הוא היה לומד כל יום, כמו התקנה של הרבי, שלושה פרקים רבם, וזה היה מאוד חשוב לו, מאוד מאוד חשוב לו בנפש. וככה דיברנו, ואי אפשר לדבר איתו בזמן הלימוד, היה לו כל יום חברותה, 5 שעות לימוד. היה לומד כל יום 4 דפי גמרא, 3 פרקי רמב״ם, חומש יומי עם רשי, תניה יומי, ובערב היה לומד שעה חסידות. וככה דיברנו, לא ראינו משהו מיוחד. הוא קצת הגיש לו טוב, אבל לא כיפינו ולא חשבנו שזה זה. בערב, באותו ערב היה לו את החברות הקבועה, ולמד איתו שיחה על ההסתלקות של הראייה, שיחה שהרבי אומר על ההסתלקות, הוא למד שיחה על הסתלקות, ממש ככה. ובאמצע השיחה, זו שיחה שמופיעה בקובץ הדבר מלכות, באמצע השיחה הוא כבר התחיל להגיש לו טוב, אמר לו, טוב, אני עצתי כאן, אתה תמשיך. ככה הוא אמר לו, ולך לישון, ובבוקר כבר הוא הסתלק לבית עולמו. אז זה היה היום האחרון שלו.
זאת אומרת, מתחילת חייו ועד סוף חייו, זה היה הכל תורה והכל קדושה והכל לימוד אחד גדול.
תמיד. הוא היה לומד כל בוקר מוקדם מאוד, היה קם כל בוקר, כי ילדים היינו אצלו הרבה מאוד, בחופשות ובשבתות. היינו קמים בבוקר, בכל שעה מוקדמת שהיינו מנסים לקום, הוא כבר היה קם. היה לו חברותה כל בוקר, משעה 4 בבוקר עד שעה 6. הרב דוד וייסנשטיין, מגבעת שאול, היה לומד איתו כל בוקר. אחרי זה היה הרב סידיקרו מגיע ב-6. היה לו חברותות כבר בשעות מאוד מוקדמות, לפני הסדר יום שכולנו מתעוררים, הוא כבר היה קם מוקדם ולומד לעצמו, עם חברותות, בדרך כלל עושה לעצמו חברותות. הרב בני דויט שהיה מגיע ללמוד מ-5:30 עד 6 בתקופות יותר מאוחרות, אחרי שהרב הכיסלי. ככה היה לו חברותות בשעות המוקדמות של הבוקר, שכולם ישנים, זה הזמן שהוא מאוד אהב לשבת וללמוד.
מעניין. טוב, הרב אליהו, מה אני אגיד לך, זכותו תגן עלינו.
אומי, אני רק אסיים בזה שזכינו, אני שליח של חב"ד בצפון תל אביב, ברמת אביב החדשה, וזכינו שהיה אצלנו כמה פעמים, הוא היה אצלנו 5 פעמים בהתוועדויות, שהיה מתוועד, ועד היום אנשים לא שוכחים אותו, את הרושם שהוא שיר עליהם, ואת השירה המיוחדת שלו, הוא היה מגיע, הוא היה שר, היה לו את השירים הקבועים שלו בלדינו וביידיש, שהשר, הרושם הזה וההתעוררות שזה השאיר אצל האנשים, זה בא להימחה, וכשעכשיו כשהם שמעו שסבא נפטר, אז הם הרגישו זה עזור, אפילו שהם ראו אותו רק 5 פעמים, 5 פעמים שהוא הגיע, אבל הרושם שהוא השאיר, היה רושם כה חזק, וזה גם מסר אלינו, להמשיך עם הארת הפנים הלאה, להמשיך עם החיוך הלאה, זה המורשת שהוא השאיר לנו.
החלט העיקר להקשיב, לאהוב להקשיב לאנשים, שאנשים מספרים לך משהו, כן מעניין אותך, לא מעניין אותך, תקשיב, יש להם מה לומר, יש להם משהו על הלב, אז כדאי שתקשיב, להקשיב.
להיות איתם.
כן.
ויש שם.
והוא אמר לי, הוא אמר לי פעם אחת, המילים האחרונות של שיר השירים זה חברים מקשיבים, והוא סיפר לי שהחידה הקים בירושלים, הוא הקים ארגון שנקרא חברים מקשיבים. להקשיב.
מעניין.
אם אנחנו בדור כזה וואו. שאנחנו לא מקשיבים, אין לנו זמן להקשיב. חברים מקשיבים, כדי ללמד את הדבר הזה, להקשיב, לאהוב להקשיב את מה שהשני אומר. גם זה לא מעניין. להקשיב.
מעניין, וואו. יש
עוד כוח. אז תודה רבה לך, הרב אליהו.
תודה רבה לכם, הרב גליס.
ושנזכה להמשיך בדרכיו הטובים.
אמן, נזכה כבר לקיום היהוד, הקיד כבר עלינו שוכנע שר בגאולה אמן. הקרובה בעזרת השם.
אמן ואמן.
אמן.
תודה רבה.
ושעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו עומדים עלינו עומדים עלינו לחלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם
אנחנו יודעים שלרב שמעון אליטוב, ממש מתחילת חייו, אחרי הנישואין, הוא הקים ישיבה, בקריית גת, בברוש, גם בירושלים, באיזשהו שלב, והוא סגר ופתח, והייתה לו ישיבה מאוד מיוחדת על שם אחיו, אור מאיר, שנקרא היום מאור המאיר, או עוז מאיר, בשכונת סנהדריה, שם בחוף שאול המלך, דברים מאוד מיוחדים. אנחנו רוצים לדבר עם אחד מהתלמידים של הישיבה, דן מחבר. שלום לך רב דן.
אני יותר הייתי אומר שהייתי אחד מהכולל, נכנסתי לכולל שלו, לא בסנהדריה, סליחה על התיקון הקטן.
כן.
ישיבת אור המאיר, קודם כל צריך לדעת, זה השם אחיו שנהרג בתאונת דרכים, אחיו שהיה ממש ממש חביב עליהם, באמת, נכון. אסון גדול, פקדת את המשפחה. זה היה בקטמון, בכל מחלקי המים, אם כבודו מכיר.
וואה.
יש שם איזה בית ערבי ישן, ישן או שן, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך בישראל בשנות ה-80.
ביד אחרי מלחמת ששת הימים שם הוא הקים את
הישיבה. לא, אני מדבר על לפני 30 שנה בערך, מינוס פלוס. הייתי חתן צעיר, ותשמע, אני לא יודע אבל איך להתחיל לדבר על השאר על הישיבה, בלי לדבר על האיש.
אני רוצה להגיד לך שהקול שלך דומה לקול שלו, אתה נשמע בדיוק, למדת גם לדבר בקול שלו.
אתה, תראה, לא הייתי איתו שנים רבות, אבל תדע לך שהחותמת שהאיש המורה משכמו הזה השאיר אחריו, החלה הזמן לדבר, הטביעת אצבעות שלו, והנהגה שלו, והמורה הוראה והדרך, הפדגוגיות, היה ידיד, אבא לכולם, ומעל הכל חסיד ותיק ואהוב לתורתו ולמשנתו של הרבי מלובביץ', כולנו יודעים, שיותר נכון, הייתי קורא לו שליח בחסד עליון, ומורם ורבם של כמה קהילות בדרום אמריקה.
נכון.
וכן זה הדרך. הזיכוי הרבים שלו כמעט לא היה לו אך ורע מבחינת הפצת מעיינות החסידות. תשמע, הייתה לו דמות מאוד מיוחדת, שאי אפשר היום לדבר את זה ב... אני אסביר לך, בהשגות שלנו, כן? זה קשה, קשה במושגים של היום לדבר על יהודי שהיית רואה אותו פשוט הוד קדומים. הפניו, המראה שלו, הבעיות, הוא נותן לך כל כך הרגשה של אביהם של ישראל, עליו אפשר לומר, בוודאי ובברור. אנחנו רואים אחר כך מי לא הכיר, מי לא שמע עליו, רבנים מכל גווני הקשת, אם זה רבנים הראשיים, אם זה רבנים של חוזרים בתשובה, של כל העדות, של כל, איפה לא. הרב שמעון אליטוב, השם שלו הפך לאגדה מהלכת ונפלאה, שהיא לא תשכח לנצח. מה זה לנצח? בקרוב ממש אנחנו מרחק נגיעה לתחיית המתים, כמו שהוא ניחמו את הילדים הקטנים, שבו אחד הצדיקים אמר, בקרוב בקרוב נראה את כולם. חשבתי אגב רב ישראל, כן. ג' שבט ראשי תיבות שמעון גד, זה היה השם שלו.
נכון.
הוא נפטר בג' שבט, מעניין. כן. אתם מכירים את הסיפור עם המכתב אחרי 55 שנה?
לא.
שמעתם על זה?
לא.
יש סיפור מהלך שהתפרסם ממש לאחרונה, כן. 20 יום אחרי פטירתו, הייתי רוצה כאן, כדי שאני לא אפספס במסד שקרה בדיוק, אז הנה, הנה כאן ברשותכם, שימו לב מה שקרה. אחרי, זה הכותרת, אחרי 55 שנה, ועוד איזה מכתב, מכתב הנחמה של הרבי הגיע עם משפחת אליטוב. זאת אומרת ככה, יותר מ-130 אגרות מהרבי קיבל רב שמעון במרוצת השנים, שלאחרונה נפטר, מכתב אחד לא הגיע ליעדו. הוא המתין 55 שנה כדי לנחם את המשפחה אחרי הסתלקותו של הרבי, לנחם את משפחת אליטוב. יש לי פה את הצילום של המכתב, עם המעטפה, עתיקת יומין, זה כבר משנת, לא תאמינו, היי מנחמיו תפשין כפחת, 55 שנה. אז, כן. אז הוא היה גר בעיר העתיקה כנראה, הוא עבר בעצם מארץ הקודש לרומניה, שליחות קצרה, אחר כך זה חזר מירושלים לברוקלין. בקיצור, המכתב הזה עבר הרבה הרבה טלטלות, ולא תאמינו, הם מוצאים את זה בימים של הנחמה, אחרי שהוא נפטר, לפני שבוע, אחרי 55 שנה, ומה כתוב במכתב? אתם לא תאמינו, דברי ניחומים מהרבי. אני נמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. אפשר להסביר, אפשר להבין את זה, ואיזה מידים שהוא כותב פה, של נחמה, כפליים תושייה לנחמה, ושלוש פעמות, הוא נותן שם כל מיני רמזים שאי אפשר לדבר ולהבין. משל, הרבי כתב עכשיו מכתב חי, טרי, מדיו, לנחם את המשפחה היקרה של הרבי אליטוב.
מי נפטר
לא
אז?
לא יומן כי יסופר.
מי נפטר אז בתשין כפחת?
לא, לא נפטר. אני אומר, המכתב הזה נשלח מהרבי לרבי שמעון אליטוב, בזמנו, משנת בהי מנחמיו תפשין כפחת. וזה עבר הרבה הרבה מקומות וטלטולים וטלטלות וכו'. בסופו של דבר, הוא לא הגיע ליד, זה חזר לרבי, לבית גנזיו שם, ומשהו הוא לא יודע איך זה קרה בדרך לא דרך, השבוע מצאו את המכתב הזה. זה לא קשור לפטירתו של הרבי איתוב, אבל דווקא את זה הם מוצאים. וכתוב שם דברי ניחומים למשפחת אליטוב.
מעניין.
אני לא מבין, תראה, צריכים לקרוא את המכתב הסתבינו במה מדובר, זה דבר שזה פשוט לא יאומן, משל היה סיפור מלפני, בזמן הבעל שם טוב, עד כדי כך.
איפה מתפרסם המכתב הזה? מישהו פרסם אותו?
הוא התפרסם ברשת, צילמו אותו, כן, כן, יש אתם תרצו, יש לכם אפשרות, אני יכול עכשיו לשלוח לכם את זה.
ברשת של חב"ד?
חב"ד ובעוד מקומות, אולי כיכר השבת וכו', כל מיני מקומות. זה רעש גדול מאוד. תראה, זה עשה גדילת אדמה רוחנית, תקרוא כזה דבר שהרבא חושב על מישהו ש-55 שנה, שפעם הוא יצטרך את המכתב הזה, לא בכדי, זה לא הגיע ליד וחזרה בחזרה לברוקלין, ל-770. יש לזה הסבר בכלל? לא ניתן בכלל להסביר את זה. ורק עכשיו זה התגלה.
מעניין.
אכן כך. תראה מה זה, זה פשוט. זה היה רבי שמעון עליו השלום. אנחנו למדנו, ובכן, נחזור אולי ברשותך, בישיבת אור המאיר, כשהיינו רואים את הרב, היינו מרגישים משמעות מיוחדת של עוד קדומים, דיבורו היה ממש מחלחל ויורד חדרי בטן, כל אבהי מרגיע ומעצים, ופשוט, מה אני אגיד לך, יחלה הזמן, לקחנו שם כל כך דברים, ואי אפשר לשאול, הדמות שלו חקוקה ממש ממש בקרבנו, ומלווה כל אחד ואחד, שאפילו פעם אחת יפגש, אפילו מספיק פעם אחת, כדי להגביע חותמת מיוחדת של מנהיג, של איש, איש האשכולות, איש הכל בו, אתה יודע, זה מזכיר לי את הגמרא בסוטה ממזיים, אם נתחיל לדבר עליו, שנפטר יוסף בן יועזר, ו... איך קראו לו? יוסף בן יועזר, איש צרדה, יוסף בן יוחנן שירושלים, בטלו האשכולות, אנשי האשכולות, אומר רש"י, איש שהכל בו, מה לא היה ברב שמעון, עליו השלום. פשוט, אפלה ופלה, הוא יכל להיפגש עם כל סוגי האנשים בעולם, ולדבר לרוחם ולליבם, ולשכלם הם ולרמה שלהם, אל תשכח שהוא ידע גם איזה 7 או 10 שפות. אני זוכר אותו, היה מדבר איזה דרשה, פתאום תחקי ערבי, פתאום בערבית נותן כאלה משפטים, תחשוב אותו נמצא אצלהם, בספרדית, באנגלית, ביידיש, ברוסית. אני אומר לך, זה היה איש האשכולות, שלא במושגים שלנו בכלל, לדור שלנו אי אפשר להבין, איך נקרא לזה, שאל אביך ויגדך זה כעיניך ואמרו לך, ממש כך.
עכשיו שם, אתה אומר, קטמון, שם הייתה גם ישיבת פורת יוסף, לא רחוק משמכם.
ישיבת פורת יוסף בקטמון, אמת, היה ממש לא רחוק בסמטה ממול, זה מחלקי המים, כן, כן, זה אותו מקום בעצם, כבודו צודק. חוץ מגאולה שקיים עד היום, אין לי מושג מה קורה היום עם הישיבה בקטמון, ובכלל עם אור אמיר שהיה שם, כי כפי שהבנתי זה עבר בסנהדריה, טוב, זה כנראה שנים יותר הלאה, מה שקרה.
כן, כן. בסנדר זה היה בחוב לוי, זה מה שאני זוכר.
בחוב לוי, בפינה, בקיר ליד בית העלמין, אמת, נכון מאוד.
הייתי שם כמה פעמים.
הוא הציל גם הרבה בחורים, ותשמע, הוא ירד לכל שכבות העם, אני אומר עליו כמו משה רבנו, מההר אל העם, פשוטו כמשמעו, זה אי אפשר להסביר את זה, ממש ככה. איך רואים, מתי ההנהגה בידו, איזה מנהיגות שהייתה לו, פדגוגית, חינוכית, משמעותית לכל בן אדם שאי פעם פגשת איזה, הוא לא יכול לשכוח. זה דבר שהטביע חותמת באנושות בכל מקום שהיה, ובטוחה אני בדרום אמריקה, המהפכים שהוא עשה שם, המפעלים הרוחניים שהוא בנה, והשליחות שלו, והזיכוי הרבים, והפצת החסידות, אתה פשוט לא יכול לדעת מאיפה נתחיל לדבר. במילים אחרות אפשר לומר שהסתלקותו הותירה שובל כדי להשלים את החסר, אולי צריכים 40 אנשים, לאני יודעתי. שכל אחד ייקח תפקיד ראש ישיבה, ייקח תפקיד.
ואתה לנו כתלמיד, משהו שאתה לוקח איתך מרב שמעון אליטוב.
אני לוקח אותי את הדבר הזה, והלוואי ונזכה קטונתי מלהגיע ולהיכנס בנעליים, איך אומרת הגמרא בקידוש, מסענא דרב מקראי, זה לא פשוט בכלל, ולוואי ונזכה הזיכוי הרבים והחסידות ולאהוב כל יהודי, לדעת איך לקרב אותם ולהאיר פנים לכולם, על אף שאתה יודע שזה לא כל כך נותן לך להתחבר למקומות מסוימים, אבל הוא פשוט אחז בשיפולו של הרבי מלובביץ' בלא מובן למילה, ומשיך את דרכו, היה ידו ארוכה, ולכן הוא כל כך היה חביב ומקורב וידיד לרבי ברמות שאי אפשר לתאר, ויעידון ויגידון, האגרות שהוא שלח, התוארים והשבחים והליווי הצמוד שהיה אליו, באמת חבל על דעבדים, הוא הלך
לשוחות, אתה אומר שהיה בכל מקום, כן או לא, אני אתן לך דוגמה, אני תוכנית ברדיו ברשת ב' במוצאי שבת, וכשבא 9 הימים, אז בחב"ד נוהגים לעשות סיום, והיה מגיע עם גמרא לרשת ב' וכולם מסביב, כל השדרנים וכל הטכנאים מסביב, הדמות שלו, הוא נכנס פנימה ועכשיו הוא עושה סיום.
אז זה מה שאני מדבר, אנחנו, כל המילים כרגע זה הכל יזבו על הדמות שלו בוודאי, כמה הוא שפך אור בכל מקום שהוא היה.
כן.
והפרספקטיב מפיק המרגליות, אם זה בספר התניא, אם זה בחומש, אם זה בגמרא, בכל מקום הוא מצא איך להעיר ולתת הסברים מיוחדים, ולא להישאר חייב לכל אדם באשר הוא, להבין את הטקסט, את התוכן, את המהות, את המשמעות, את ה... את... איך להעביר את המסר, מה שנקרא.
ובאמת, לכן, עם הרבה סבלנות גם.
הוא חייב הרבה תלמידים כאובים, הרבה יתומים.
הסבלנות שלו לכל אחד, הייתה לו סבלנות לכל אחד לשמוע, להקשיב לכל אחד מה שהוא אומר.
מאוד מאוד, הייתי אומר סבלנות שאין לה אח ורע. והנה, אם שאלת מה לקחת ממנו, אני חושב את הקול ההוואי, המשדר רוגע, הסבלנות, האוזן קשובה שהייתה לו הפלא ופלא. עוד הרבה הרבה ידובר על כך, אני בטוחני. ואגב, פגשתי יהודי בתום השבעה, או, לא, הייתי אומר, עבר כבר 10 ימים אפילו, ואומר לי, אתה יודע שיש קבוצה של כל הניחומים שהיה. אתה תשלח לי, אמר לי, מה זה לשלוח לך? זה קבצים של שעות, 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 אנשים שהגיעו ודיברו מכל גווני הקשת וסיפורים ואפופים, דברים שבכלל אוזן לא שמע ועין לא שזפה מעולם, רק אחרי השבעה ובעוד מידע ועוד ועוד ידובר, הלא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל, עוד נדע בעתיד, מה שאנחנו יודעים עד היום בעצם אנחנו עוד לא יודעים.
תודה רבה לך. עבודן מחבר.
שנשבור אתכם, חזקו ואמצו, להמשיך להפיץ את המורשת, חודש אדר המעודר, שנזכר בנושא. אני רק רוצה לסיים ברשותכם.
כן, בבקשה.
הלא, הוא נפטר בחודש ות. חודש ות, אשר פריו ייתן ביתו ועליו לא ייבול. אני רק רוצה להיפרד בנימה הזאת, אילן עניין במאה ברכך. מה שלא נאמר על אילן הרב ענפים הזה, אילן שרבו פירותיו, אילן עץ החיים, פירותיך המתוקים, צבך הנאה, מה שנגיד עליו, עמת המים עוברת תחתיך, איזה מים מתוקים, דברים מתוקים מדבש ונופת צופים, מפיקים זה ומפיקים נוגה, אלא מה? היא רצון שכל הנטיות שיוטעים יהיו כמו, וברוך השם כמו, הלא שישר חרב, דור ישרים מבורך, שממשיכים בהפצת התורה והחסידות והלכת בדרכו, והיא רצון שבקרוב, בקרוב נזכה לראות אותו עין בעין ממש, בתחילת המתים, עם הרב, עם כל הצדיקים, והיא רצון בניסן נגאלו, הנה, החודש הזה, אגב, רשי אומר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, כדאי לשים לב, אומר רשי, חודש אדר וניסן. שימו לב, מעניין מאוד. לא רק אדר. בעצם, הגאולה המשיכה, כדי שבעזרת השם נקבל את נמשך צדקנו, כי מת איתך אמרת מצרים, עלינו נפלות, אמן ואמן.
אמן ואמן, תודה רבה, ארדן לחבר.
חזקו ואימצו, כל טוב.
בשורות טובות.
צמא נפשי לאלוקים, לכל חי מתי אבו וראה פני אלוקים מתי אבו וראה פני אלוקים כאי אל תרוג על אפיק אימי כנפשי תרוג אליך אלוקים כאי אל תרוג על אפיק אימי כנפשי תרוג אליך אלוקים צמא נפשי לאלוקים לכל חי ממתי אבו ואראה פני אלוקים מתי אבו כנפשי תרוג אליך אלוקים כאי אל תרוג על אפיק אימיים כנפשי תרוג אליך אלוקים צמא נפשי לאלוקים לכל חי מתי אבו
כשאנחנו מדברים על מלכות חב"ד, על השליחים הרבים שהיו לאדמו"ר מלובביץ', אדמו"ר מחב"ד ברחבי העולם וגם בארץ ישראל, אחד מהם שהיה מאוד מיוחד היה רב שמעון אליטוב. ועל השליחותו ועל חב"ד, רוצים לדבר עם זקן רבני חב"ד, הרב טוביה בלוי. שלום לך, הרב טוביה. הרב טוביה, שלום, כן. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, כן.
אנחנו לא דיברנו הרבה שנים, אז עכשיו אנחנו מדברים דרך רדיו קול חי.
כן.
דרך רדיו קול חי. כן. ספר לנו על רב שמעון
אליטוב. את הגאון החסיד רב שמעון אליטוב הכרתי לראשונה לפני 70 שנה.
וואו.
הוא היה בחור בן 16. הוא למד בישיבת תומכי תמימים בלוד, הישיבה המרכזית שעס וחב"ד בלוד, בעיר לוד. אבל כיוון שהוא ירושלמי, גר בקטמון, ההורים שלו גרים בקטמון, גרו בקטמון. בשבתות חופשיות, בשבת חופשית, היה באופן טבעי, המפחד של לובביץ' בירושלים, ישיבת תורת אמת של חב"ד בירושלים. ושם נרגשנו, שם בשבתות כשהוא בא. הוא היה מיד בלט ועבד בדברים רבים. ובאופן כללי המשנה אומרת במסכת אבות פרק ג' במשנה י' בחננה בן דוסה אומר כל שרוח הבריות נוחה ממנו רוח המקום נוחה ממנו וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו אין רוח המקום נוחה ממנו רוח הבריות נוחה ממנו זה בדיוק העניין של רב שמעון אליטוב כך אפשר אולי להגדיר בכל מקום שהוא בא, הוא הפיץ אהבה, חיבה. באופן של יהיה רוח המקום נוחה ממנו. כלומר, אני רוצה בו לומר משהו קצת דבר תורה מסוים. הבריאות, המושג הבריאות, אנחנו פוגשים אותו לפניכם במסכת אבות בפרק א' משנה י' ג'. הלל אומר, הבא את הבריאות ומקרבן לתורה. מסביר מור הזקן בעל התניה בספר תניה קדישו, מסביר מה פרוש הבריאות. באמת דבר מעניין. יש, כל אדם יש לו מעלה מסוימת בתחום הזה, בתחום אחר, בתחום הראשון. אבל יש אנשים שאין להם שום מעלה, שום יתרון בשום תחום. אבל מה? הוא בריאות, כזה שהוא ברא אותו. זאת אומרת, דרגה, רמה, מהצד הכי נמוך, בצד השווה של כל העולם כולו, הוא נברא. אפילו בריאות, בריאות, כך אומר בעל דתן, בעל מזקים בתניה, גם אותו צריך לאהוב. אין לו שום מעלה, הוא לא, אפילו לא יושב מים, לא תמיד חכם, אפילו לא שומע מצוות. צריך לאהוב אותו, וגם כמובן לקרב אותו לתורה, זה כך. אז גם פה רוח הבריאות נוחה, אם אין זה פירושו שתרבשים מנהלית ובפרד הצל, שגם אפילו כאלה שלא היו שום חשייכים לתורה ויהדות, היו חשו כלפיו הרצה כשפגשו אותו, כי הוא הפיק אהבה, הוא שמחה, וזה, כך הוא באמת קרב היהודי אנשים מהתורה. רבי מיישיב מעוון, הרבה מאוד נתקרבו על ידו לתורה ויהדות וגם לחסידות. ומעניין שהוא הלך בדרך של רבו הגדול, הרבי מלובביץ' בבינו הגדול, שהוא למד, הם מקרבים לתורה שלא לקרב את התורה אלו, כי יש כאלה שחושבים שכדי לקרב יהודי לתורה, לקרב יהודי צריך ללכת לקראתו וקצת לוותר פה, לוותר שם. הרבה לומד, שם לב להדגש, ומקרבן לתורה. התורה לא זזה, הוא לא יכול להזיז מהתורה שום דבר. ודווקא כשהוא עומד על שלו, על בלי לוותר על קוצו של יהוד, הוא מצליח עוד יותר לקרב לתורה, כיוון שהוא רואה שהוא אמיתי ולא משחק. וזה הרבה שמנה לי טוב.
הם מצאו במשפחה למעלה ממאה מכתבים שהרבה שולח לו. וזה מעניין מאוד הקשר הזה.
היה מקושר, ועדיין מקושר, זה בראש ובראשונה, זאת הייתה כל החיות שלו, כל החיוניות שלו. באמת, זה הלך בדרך הזאת שהרבה התווה לנו, לכולנו. למד, הרבה כזה דרש את זה מאיתנו, מכולנו, אבל הוא עשה את זה, הוא התמסר לזה כך בכל לב, בכל כוח, בכל נפש. כל כולו לבביות, כל כולו מנוח לבב. והשפה הצרכה שלו, הוא דיבר יפה, עברית יפה. דרך אגב, הוא דיבר גם יידיש, יידיש יפה.
נכון.
לא, היה ספרדי כמובן, כן? Mm-hmm. אבל היידיש שלו הייתה גם כצרכה. הוא ידע יידיש יותר מכל דברי היידיש היו בסביבו. בכל שכן, עברית דיבר על הלשון שלו הייתה ברורה. וכך הוא התקרב, כמו שאמרנו, מפיק מרגליות. משפט, כל משפט שלו היה חוכמה ותורה, והוא קרב אנשים לאדם, אמר, ישרה בכל סביבו שמחה ואהבה, וזה ברוך השם מצליח בזה דבר כזה. לכן הרב, כמו שהזכרת, הרב גרגת על המכתבים, הרב כנראה רכש לו גם כן הערכה, ודבר גדול כמובן.
בשנותיו האחרונות הוא היה גר באבן האזל, ואבן האזל זה שם, לא נמצא שם הרבה מה שנקרא מחסידי חב"ד, אלא יותר מהליטאים והליטאים הנקרא הכבדים. ועם כולם בידידות, לכל אחד הוא יצא בשבת הבוקר.
בדיוק, נכון,
נשמע. מוצ'אבס. אני לא אזכיר את כל השמות, אבל השמות של אנשים שהם מכובדים מאוד בציבור הליטאי.
ולכל אחד זה מכוון לתורה.
כן.
אולי דבר שאף אחד לא שם לב במדינה, לתורה זה כל חלקי התורה, כלומר גם פנימיות התורה שזה חסידות. תקייב לתורה זה לא רק לתורה כפשוטה, שזה כל אחד יכול לעשות את זה בפחות או יותר, אבל תקייב לתורה גם לחסידות. כמו שאמרת, בדיוק אתה דעת את זה יפה, כאלה שלא היו קרובים לחסידות, הוא קרב אותם לחסידות. זה דבר גדול, באמת הוא עסק בהפצת המעיינות חוצה של המעיינות החסידות שזה מקרב את הגאולה. אפשר לומר בפשטות שהרב שמעון הליטוב קירב לנו את המשיח, כי הוא יעלה כך להפיץ מעיינות.
הלוואי. אז אני אומר, השיחות שלו עם אנשים מכל הסוגים, סיפר נכד שהתארחו אצלו בשבת, היה הולך משיכון חב"ד הביתה, זה לוקח אולי 5-6 דקות, מי שהולך רגיל משיכון חב"ד, הוא הלך 20 דקות, 25 דקות, חצי שעה לכל אחד, הוא אמר שבת שלום, עם כל אחד הוא דיבר.
לא, הוא דיבר עם כל אחד, השמיע לו איזה דבר תורה, דבר תורה זה פירושו גם החסידות, כן. רעיון של הרבי משהו מהפרשת השבוע, וחיי הצבע בזה הוא קרב, כמו שאמרת, הוא הפיץ את המעיונות. אני חושב שאין תפקיד, אין שלחות יותר גדולה לכל אחד מאיתנו של להפיץ את המעיונות כדי לקרב את הגאולה, להביא סוף סוף את המשיח. כשהמשיח יבוא באמת יחדלו כל הפיגועים והמחלות וכל הדברים האלה, בעזרת השם.
יגמרו גם המחלוקות. יגמרו המחלוקות.
נכון, בדיוק. נגדיר את זה יפה מאוד, תודה. זה היה רב שמעון, היינו חברים הרבה שנים, נבדל לחיים טובים, עבדנו גם בחינוך יחד, הוא מחנך משהו, זה דבר נקודה חשובה. לילדים, גם הילדים אהבו אותו, כשהוא לימד את הילדים, כי באמת, מה שאמרתי, כמו שהפיק היה ואהבה לגדולים בוגרים, אתה אמרת אנשים כבדים וכו', כך, אפילו לילדים קטנים, עבדנו יחד בבית ספר, מחנך בקריית היובל, בילדים עולים, הוא עשה מגדולות ונפלאות, הוא חינך יפה מאוד, ורבו עליו, כל המנהלים רבו עליו כדי שלמד אצלם. זה היה רב שמעון טוב, אגב נכנס לרב שמעון טוב.
חבל.
לא, לא אחד צריך ללכת בדרכיו, ואנחנו צריכים לעשות את אותם דברים, כמו שהוא עשה, אפילו בפחות כישרון, אבל עצם העניין, זה החובה שלנו, וזה הזכות שלנו, וזה הזכות שלו, שנלך בדרכיו. זה לילו נשמתו כל הדברים האלה, שבמדו.
תודה רבה, רב טובי בלוי.
תודה רבה, גלס, תודה, אני בארד. תודה רבה.
Oh ay ay diradam yo 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 ay 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 diradam ay 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 diradam ay 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 ay
רב שמעון אליטו, יש דוד דמן בעיתון משפחה מביא סיפור שהוא שמע מבנו יוסי אליטו, ומספר יוסי אליטו שפעם היה מצב שרשמעון אליטו קיבל דום לב והוא נלקח לבית חולים אחרי טיפול, ומוצאי שבת שראש חודש אייר, אז זה יום טראומטי במשפחה שלנו. אבא הגאון רב חיים שמעון גד בן שושנה עבר אירוע לבבי חמור. אנשי הצלח שחשו לביתו קבעו כי מדובר בדום לב, ביצעו בו שתי החייאות מפרכות. באותו לילה נורא, הפרמדיק נתן 50% סיכוי שאבא יחזור לארץ החיים, ועולם מהשמיים יחליטו אחרת. מלאכי שמיים יצלחו להציל את חייו, וגם כמו מלאכים בארץ, אנשי צוות הרפואי בשערי צדק, לצד שלוחי הצלה רפואיים, הרב אלימלך פירר ושותפו בעבודת הקודש, רב מנחם גשייד, כולם עסקו בעניין הזה. שבועיים ימים לאחר האירוע, כאשר פרקי התהילים נושאים ונבקעים בשמיים, אבא שב להכרה שלו. מאז הוא הולך ומבריא בחסדי שמיים, עת עת על רפואתו השלמה בעזרת השם. כשביקרתי את אבי, השליטה ב... זכרונו לברכה, ביום ראשון השבוע, חשבתי שלאחר 3 חודשים מאז האירוע, כאשר המצב משתפר ברוך השם, הגיע הזמן לשמוע ממנו אילו חוויות חווה ברגעים שבהם מבית ההכרה. הוא היה תלוי בין שמיים לארץ. האמת היא שלא ציפיתי לשמוע דבר מה מיוחד, לא סיפורי בדין של מעלה וכדומה. אבא החליט להפתיע אותי, הוא תלה בעיניים הבאיות והחליט לשתף אותי בסיפור שמימי. אספר לך מה קורה בתנאי אחד, תשתף בזה את קוריך, כדי שיבינו מה גדולה זכות הכנסת יהודי לאוהלה של תורה, זכות שעומדת לשנים רבות ולדורי דורות. אנשים שמעו את זה ויבינו את הפעולות הגדולות שנעשים. אבא סיפר, ברגעים הראשונים לאחר ההתמוטטות, כשהייתי מוטל ארצה ולא נהיה, חשתי חשיכה אפלה גדולה. כוחותיי הלכו וזלו ממני. לא היה בי שום כוח לעשות דבר. הרגשתי איך רוח חיים הולכת ויוצאת ממני. איני יודע אם זה חלום או חיזיון. אבל אז, רגע לפני מה שנראה כמו היה כמו סוף, חלילה ראיתי לנגד עיניי את מורי ורבי הגאון רבי אלחנן פרלמוטר, זכר צדיק לברכה. מי שקיבל אותי לישיבת חדרה, כשהייתי ילד בגיל 8. הבריחו אותי מירושלים העתיקה, לבל נחשף לתנועה הציונית שפרחו בירושלים באותם השנים, וסחפו אחריהם אלפי נערים מבתים טובים. רב אלחנן קלט אותי בישיבה, בישיבת חדרה, והיה הראשון שלימד אותי תורה עד להיכנסי לעול תורה ומצוות. והנה עכשיו בודי מוטל לארץ, ליבי חדל מלפעום, רב אלחנן מופיע מולי בפנים מהירות וקורא בשמי בקול, כפי שהיה קורא לי כנער בישיבת חדרה. שמעון, אמר, אתה זוכר שבשנת תשכ"ט, כשכיהנת כשוחט ובודק ברומניה, פגשת מתפלל בבית הכנסת בבוקרסט שהתכונן לשלוח את בנו לאחד הקיבוצים בצפון הארץ. לאותו צעיר היו פנים עדינות, אבל רקע יהודי החלש. באותם ימים אימצה את הילד הזה, אימצת את הילד הזה כבן, קירבת אותו ודיברת ליבו ואמרת לו שמקומו בישיבת הרלוי, ברחוב יתם 5 בקטמון. שם יש מסגרת לנערים ודוברי השפה הרומנית, ולא חלילה בקיבוץ. החיזיון נמשך, מספר אבא, ודמותו של רב אלחון נמשיכה במונולוג השמימי. במשך חודש ימים לרפאת מהנער, הוא עשה בזכותה צעדים ראשונים בעולמה של תורה. כשהגיע זמנו לטוס לארץ, הפרדת ממנו, הענקת לו סכום כסף הגון, ודאגת שמישהו מישיבת הרלוי יקבל אותו בשדה התעופה בלוד, ויקח אותו לירושלים, וילווה אותו בצעדים הראשונים, בצעדים הראשונים. בשדה התעופה זה לא עבר בשקט, הנציגים של עליית הנוער המתינו לו, ולכל קבוצת הנערים שאימו התעקשו לקחת אותו אימם לקיבוץ. אברך מישיבת הרלוי נלחם בגופו ולא נלך ולא שקט, עד שלקח את הנער משדה התעופה, ישר לישיבת הרלוי. ואז מתאר אבא בדמותו של רב אלחון נטלתה בי את העיניים הטובות שאני זוכר משנות נעוריי. הוא אמר לי, שימן, בשמיים לא שוכחים כלום. הצעיר הזה למד בישיבת הרלוי, עלה במעלות התורה, הקים בעצמו בית של תורה, ולבסוף העמיד 14 בתים, כולם יראים ושלמים. עכשיו כשאתה תלוי בין שמיים לארץ, 14 בתים הללו הם אלו שיחזירו אותך לארץ החיים. ואיך נפרדת ממנו? שאלתי את אבא, ואבא השיב, אמרת לו ראש הישיבה, עד כדי כך? ודמותו של רב אלחון ענתה לי בשמיים, שימן, זוכרים הכל, זכויות של תורה אינם נשכחות אף פעם. ואבי סיכם, בני יקירי, תספר לכולם שיש יהודי שנמצא בשנות הפי ג' לחייו, ועבר הרבה מוראות בחיים, באותו לילה קשה על של ראש חודש אייר השנה, כשהוא היה זקוק לזכויות כדי לרדת בחזרה לעולם, וזכות לעוד שנות חיים, רק הזכות של קרבת נער אחד צעיר מבוקרשט לעולמה של תורה 50 שנה קודם לכם, איש שזה ישיבה אותו לחיים. אבי ואני דמענו, הבטחתי לספר זאת ברבים, והנה אני מקיים את הבטחתי. אני עוד רציתי לדבר עם יוסי ליטו ושאול מה קרה במשפחה הזאת, איפה הם, מי הם, מה הם, אבל לא הצלחנו לדבר עם יוסי ליטו, אז הבאתי רק את הסיפור, סיפור מדהים על רב שמעון ליטו, איזה זכויות שהיו לו.
עדה ושלום נפשי מקרב לי, כי לרבים היו עמדי. עדה ושלום נפשי מקרב לי, כי ורבים היו עמדי. ישמעאל ויענם ויושב קדם סלע, ישמעאל ויענם ויושב קדם סלע, אשר אין חליפות למו, אשר אין חליפות למו, אשר אין חליפות למו, ולא יראו אלוקים. שלח ידיו בשלומיו, חילל, חילל, חילל בריתו, חלקו מחמאות פיו וקרב ליבו, רק הוא דבריו משמן והמה, והמה פתיחות. שלך שלך לשם יהבך והוא והוא יחלקל לך לא ייתן לעולם מות לצדיק מות לצדיק ואתה ואתה אלוקים תורידם לי פר שחת ואתה ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת אנשי דמים דמים ומרמה לא, לא יחצו לא יחצו ימיהם
אז בואו נשמע שיחה שהתקיימה פה ברדיו קול חי לפני הרבה מאוד שנים. עשיתי תוכנית על ירושלים, על העיר העתיקה, ריינתי מספר אנשים, ועברתי לשימן ונדבר על העיר העתיקה איפה נולדת, והיה מדובר ש5-6 דקות הוא יספר. השיחה נמשכה 18 דקות נקיות, אנחנו מביאים את כל השיחה הזאת של רב שימן ליטוב בקולו המיוחד, ועשיתי אחרי זה גם איתו סרט על טיילתי איתו בעיר עתיקה איפה הוא גר, סיפר לי את סיפור חייו. אז בואו נשמע את רב שימן ליטוב עם הסיפור שלו מהעיר עתיקה.
דיברנו עם הרב הגאון רב זאב סלונים, רבה של מרכז ירושלים, שסיפר לנו על הבית הכנסת במאה שערים ועל הבית הכנסת של צמח סדק בעיר עתיקה, שאביו היה אחד מהראשונים שם. מי שנולד ברחוב הזה הוא הרב הגאון רב שמעון אליטוב. שלום הרב רב שמעון אליטוב.
שלום וברכה. שלום וברכה.
שלום עליכם. אתם נולדתם בעיר העתיקה?
נולדנו שם.
מול הצמח צדק.
כן, כן, אבל בפורים. כן, נולדתי בפורים.
כן.
נולדתי בפורים שם, וכשיצאנו הייתי בן 11 שנה.
כשיצאתם בעיר העתיקה.
יצאנו מעיר העתיקה עם כל בית ישראל, אז...
עכשיו אתם זכיתם להתפלל בבית צמח צדק עוד אז?
אז היינו מתפללים בבית צמח צדק, כי שם תמיד היה שמח ותמיד נתנו דברים טובים. וזה בית הכנסת שהיה שם המלך שמלך שם, זה היה רב שמואל בן ציון. רבי שמואל בן ציון היה איש שמח,
רבינוביץ',
איש טוב וחביב, וככה שאנחנו נהננו שם, ולא שכחנו את הסיפור של הרי ככה. יוטט בכסלב הוא ערב ראש השנה, הוא ראש השנה לחסידות. ככה. ואותו ראש השנה שבאו כל שנה, היו באים קיבוץ של חסידי ברסלב לתלמוד תורה של עץ חיים ברחבה של החורבה. כל שנה. והנה פעם באו קיבוץ גדול, אבל בלי לדאוג לכלום כדרכם, לא לשינה ולא למזון. ואז רב שמואל בן ציון הלך לבית הכנסת של חסיד קרלין ודפק על הבימה ואמר, רבו יישא, עכשיו זה ליל ראש השונה, יבוא עוד מעט המלאך של המזון, והוא בא רק פעם אחת בשנה, והוא נותן לכל השנה לפי הראשים שהוא סופר בליל ראש השנה ליד השולחן. אם תיקחו כל אחד מכם שניים מחסיד ברסלב, אז תבינו שתקבלו על חשבונם מזון לכל השנה בתוספת למה שיש לכם. עוד שניים אנשים שחקו, ואכן לקחו ככה, לקחו איתם. זה היה אחד אפיזודות מאותו רבי שמואל בן ציון.
זה שמואל בן ציון רבינוביץ'.
רבינוביץ', כן. הרי הנכד שלו זה הרב של הכותל על שמו. כן, כן, כן.
עכשיו, ואחרי שיצאתם מהעיר העתיקה,
אז עברנו לקטמון.
לקטמון. ושם הקמתם...
עברנו לקטמון. אבל גם שם יודד בכסלב היה חם, היה מאוד סוער, מאוד חביב.
היה שטיבל של חסידי חב"ד בקטמון?
ודאי, ודאי, ודאי. היינו שם בשטיבלח, אז חסידי חב"ד שם מלכו, כי היה שם
רב אליעזר
שלזינגר. אז הוא היה אבא של רב דוביץ' שלזינגר, והוא היה אדם תוסס ומלא חיים, והוא היה המארגן את השיעורים בחסידות. לימוד החסידות הביא לשמחה, הביא לברכה, והיה שם חוזרת לפני כולם, זה היה רבי שמואל בן ציון, שהוא היה לומד חסידות ליד כולם בעל פה, ידע את המאמר בעל פה וחזר אותו בחיות מלאה. כי הרי ככה היה הסדר, לומדים את המאמר המון פעמים, ואז כשחוזרים אותו, אז חוזרים אותו ביתר חיות, כי הוא שולט שליטה מלאה. וככה זה היה היוטט בכסלב שהיה בקטמון, והרבה באו לשם, כי התכוננו טוב לזה, והיה מאוד 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 חי, מלא מלא, מלא שמחה, מלא ברכה. אחר כך כבר עברו למאה שערים, כי היה תמיד מגיע רב יעקב לנדו, רבה של... רבה של בני ברק, שהוא היה תלמידו, חביבו של הרבי הרשב, מייסד הרשב, היה אביו של הרבי הקודם, שיסד את ישיבות תומכי תמימים, והוא היה מהיקרים שם אצלו, הוא הנקרא פויסק אצלו, רבי יעקב לנדו, והנאום שלו, המסע שלו, היה המסע המרתק ביותר, והוא תמיד היה מזכיר לנו, אחים תזכרו, האבות אברהם יצחק ויעקב, אברהם העניק אהבה עצומה בלי סוף, אבל יש גם כן האבות החסידיים, כשם שאברהם היה עמוד האהבה, ויצחק אבינו היה עמוד הגבורה, לעמוד מול כל הקשיים, ויעקב היה האיש שהסתריע והגיע למקומות הכי קשים והפך אותם לקדושה. ככה גם הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ' והאלטר רבה, שהוא היה יעקב מלשון אז יבקע כשחר אורך, הבקיעה הזאת של הרבי לשלוח שליחים למקומות המרוחקים, בעיקר שם במקומות שהיו הכפריים ללא כלום, והוא דאג לשלוח לשם את השליחים שלו להפיח בהם רוח חיים. זה היה האלטר רבה, ועד היום מושג השליחות הוא אצל כל החסידים, אבל אצל חסידי חב"ד זה הגיע להתפתחות העצומה ביותר בדורנו אנו. אין לנו מושג עד היכן מגיעים השליחים הללו, ועל הניסים והנפלאות שהם מחוללים שם מעל לתפיסתם, הם מצליחים להביא את היום טוב, את השבת בימות השבוע, את השמחה ואת הברכה ואת התנופה. אז ככה שכשאנחנו מדברים על יוטט בכסלב, לא שוכחים שכסלב זה גם כיס וגם לב. אז אם כן, מה כאן אתה רואה את היהודי ההוא שהוא מלא שמחה וברכה, ונדמה לך שוודאי הכיס שלו מלא. תתפלא לשמוע, הוא מתחיל קודם ברגש ובאהבה, והכיס כדי ליישם את אותם רגשות בא אחר כך, אותו כיס. כמו שהגמרא מביאה בשם רבי יוחנן דמטבריה, שהלב תלוי בכיס. אז אם כן, ראית את אותם שליחים שלקחו לעצמם את המשימה למלא את שליחות הרבי, להביא את דבר היהדות, אבל בצורה הנעימה, החביבה, להסתכל על הצד הטוב, וכמו שמזכיר לי, הסיפור של הרב איצ'ה מאיר שבא עם הוורקר אל הגביר הגדול של בוורשה, היה גביר עצום שעשה חסד עצום בכך שהוא שילם הון תואפות לממונה הרוסי שהוא היה המושל שיבטל את הגזרה שיהודים יוכלו לעבוד ביום ראשון כי פתאום יצא גזרה שיהודים לא יוכלו לעבוד ביום ראשון והוא שילם ואכן הוא ביטל את הגזרה ויהודים יכלו כן לעבוד ביום ראשון אז הם הלכו אליו לברך אותו והוא היה באמצע בלילה באמצע אכילת ארנבות אפויים אכל אותם בידיים אז הוא בסדר הוא כבר היה בן 85 והוא הסכים וקיבל את הברכות אבל הוא שאל אותם שאלה כזו אתם אנשי אמת אז רק תגידו לי מה אני הרי אתם רואים אותי שאוכל דבר אסור ואני מתפלא יש לי כאן עליכם שאלה כזו אני פעם בילדותי קראתי קריאת שמה. ככה קראתי כמה פעמים קריאת שמה. וכתוב שם וחרה ועצר עונש. אז קיים אם לא מקיימים את המצוות יש עונש. ואז תגידו לי אתם איך זה מסתדר לי ש85 שנה לא קרה לי אף פעם עונש. אני תמיד בריא ובניי בריאים ותמיד אנחנו מצליחים. כל אופרציה מסחרית אנחנו מצליחים לעשות ולהגיע להישגים. איפה התורה שאומרת שהוא מעניש? נו, כאן הייתה אפשרות להגיד, היי, 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 ורצ'י אמינות, חכה שמה, שמה יקבל. לא, הם אמרו לו אחרת. הם אמרו לו כך, אז מה אתה אומר? אתה קראת קריאת שמה? קראת קריאת שמה כמה פעמים? אז להווה ידוע לך. עד עכשיו מה שקיבלת 85 שנה של מזון ובריאות והצלחה והכל, זה עדיין לא סך הכל של תשלום שכר עבור קריאה חד פעמית של שמה ישראל. איי איי איי, רחבה מצוותך מאוד, למצווה יש המון שכר, רק היות והיהודי לא מסוגל לקבל את השכר בעולם הזה, מרוב השפע הגדול, אז משאירים לו אותה לעולם הבא. אבל אז הם עמדו איתו על הנקודה הזאת שהוא אמר שהוא קרא קריאת שמה, אז כמה והרחיבו את הדיבור, והוא היה ככה מלא מלא רוח חיים לשמוע את המילים, שאכן עבור אותם פעמים של קריאת שמה שהוא קרא, הוא יקבל שכר כה גדול. אז אם כן, הגישה הזאת והשיטה הזאת של הבעל שם טוב, לעורר את עם ישראל לעבוד אותו מתוך אהבה, מתוך שמחה, זהו אברהם אבינו, של התקופות הללו מהבעל שם טוב המגיד והרבי מלובביץ' והאדמו"ר בעל התניא שאנחנו נחגוג במוצאי שבת את השמחה הזאת שהוא אמר מי שישתתף בשמחתי אז הוא העריף עליו המון 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 הזכרת לי כאן את רב ירוחם הגדול רב ירוחם המשגיח המפורסם המפורסם במיר אז הוא חזר לאחר שהיה בעיר קית עם האמרי אמס ויצא שמועה בישיבת מיר אצל הגדולים שהוא מאוד התקרב והוא עלול להיות איפשהו אפילו גם נעשה חתיכת חסיד גור עד כדי כך כשהוא הגיע אז מישהו שם אמר לו משהו על כך שמענו שנעשיתם חסיד גור הוא לא ענה לו אבל מה כשהוא שאל אותו אמור נה לי לרבי מגור יש רוח הקודש אז אמרתי שמע אגיד לך מה אני על רוח הקודש לא מבין אבל על 11 דברים שרבי פנחס מיאיר שאומר שמי שיש לו אותם אז הוא זכאי לרוח הקודש ראיתי שאכן הוא יש לו אותם את אותם 11 מעלות של תוהר של אותם דברים שמונה שם המפורסמים מופיעים בסוף מסילת ישרים מי לא שמע עליהם יש לו אותם ולכן בטוח שיש לו גם את רוח הקודש אז ככה שאנחנו באנו כאן לשמוע, יותר נכון כאן להביא לידי הרדיו, הרדיו שלנו, כל חי שתמיד מעורר בנו את הרגשות הטובות בהצלחה הגדולה שהוא עושה את הרדיו הזה, ממש מושך וממלא תוכן את כל בני הבית, כל אחד ואחד. אז ככה שהרב גליס, תודה רבה.
עכשיו לא רגע, אני רוצה לשאול אותך הרב שמואל ליטוב, אתם דיברנו על 100 שערים, מתי הייתם לאחרונה ב100 שערים?
ב100 שערים בשנה שעברה, ולפניה ולפני פניה.
זאת אומרת, ההרגשה הזאת של השיחה של הגאון רבי ינקב לנדור, הרב של בני ברק, עדיין תבואה בזיכרונכם, ואתם לא עוזבים את בית הכנסת הזה.
אנחנו לא עוזבים את בית הכנסת, כי היה שם גם רמוי שוובר ועוד.
כל זקני וחסידי חב"ד.
זקני ענש היו באים לשם.
הרב זבין, אתם עוד זוכרים את הרב זבין.
מתי שאני זוכר את הרב זבין, הייתי מהמתפללים אצלו ברחוב יונה, הייתי מהמתפללים שלו בבית בשבת, ובעיקר חיכינו לקיגל שהרבנית פרסה לפנינו, והיחס שלו, היחס הלבבי והחביב, של הגאון העצום הזה, שהתייחס אל הקטנים ביותר, בהמון, בהמון חום ואהבה. אז הוא היה מהמתפללים שם, והיה גם הרב קופשיץ, שהוא היה מרבה של חיפה החסידי, שהוא התייחס אליו בהדרת כבוד גדולה מאוד מאוד. שם חיו באיזו מין חממה. היה שם גם רב ניסן שהיה עוד מתלמידי חב"ד בחברון, של תורת אמת של חב"ד, של חברון, מזמן הטורקים, הוא היה מראשוני התלמידים, והוא היה מתפלל עד שעה 3 אחר הצהריים, וכל כולו היה להבה, כל כולו היה. אז ככה שהפינה הזאת של 100 שערים, היא נתנה לנו ועד היום נותנת לנו את ההשראה, עקב אותם דמויות שפיארו שמה את המקום.
זאת אומרת, מי שרוצה לראות את היד כיסלב האמיתי, החסידי, עם כל המשמעות של זה, כדאי שיגיע למאה שערים.
אני אומר, שוב, יש לו שם יהודי יקר מאוד בשם הרב סלונים, שהוא הרב של מרכז העיר, אדם אהוב וחביב, בעל חסד לא רגיל.
שהוא למעשה ממשיך את השרשרת של בית חב"ד.
הוא ממשיך את השרשרת. הוא ממשיך, יש לו את החיוך, יש לו את האהבה. האבא שלו היה שכן שלנו בעיר העתיקה. כן, האבא שלו היה שכן שלנו בעיר העתיקה, וחיינו, היה בעל חסד לא רגיל, האבא הזה.
רבי דלב סלונים.
כן, רבי דלב סלונים היה בעל צניעות לא רגילה, אף אחד לא ידע מזה, אבל המשפחה שלנו גם הייתה נהנית ממתת ידו לפני החגים, ועוד מי שם לא היה נצרך, והוא עשה זאת באהבה עצומה, אותו הרב סלונים, וככה הבן ממשיך במסורת הזאת, מה אני יכול לומר לך?
ברוך השם. אז אנחנו ניפגש שם ביד כיסא.
בעזרת השם, הרב גליס, היה לי נעים. היה נעים לשמוע, וירשמיע, יהי רצון שימלא השם משאלות ליבנו לטובה, והשמחה תימשך לכל השנה כולה.
אמן. תודה רבה.
תודה, כל טוב.
Thank you.
עד כאן, תודה רבה לכם, תודה רבה ליעל צייטלין, תודה רבה לפסח בגד. ניפגש בשבוע הבא בתוכנית נוספת על ירושלים, והפעם ניכנס לירושלים עם פורים בירושלים של פעם. תודה רבה לכם, והמשך הזנה טובה. Mama, 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 yo.